ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף למד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש העמוד. בשיעור שעבר סיימנו בלימוד המשנה, שבין היתר תיארה צורת ישיבת הסנהדרין, וראינו שהיא יושבת בצורת חצי עיגול. כאן הגמרא שואלת מה המקור לדברים האלו. מנה אני מילי שסנהדרין יושבים במה שהמשנה כינתה כחצי גורן עגולה. אנחנו פשוט הסברנו באופן פשטני חצי עגול. מה המקור לזה? אמר רב אחא בר חנינא דאמר קרא, הפסוק בשיר השירים. אגב, ציינו פעם שעבר שהתייחסנו לשיר השירים, אז גם כאן הכוונה שלי בסוגיה שהיה מיד לפני המשנה בעניין מום, שפגם משפחה פוסל להיות בסנהדרין. הגמרא ציטטה אז פסוק גם כן בשיר השירים, אמנם פרק אחר, פרק ד', כולך יפה רעייתי ומום אין בך. פה אנחנו מצטטים משיר השירים פרק ז', פסוק ג', והפסוק אומר שרריך אגן השר על יחסר המזג וכו'. שרריך זו סנהדרין. למה נקרא שמה שרריך? והמילה שרריך כוונה לטבור. טבור. למה סנהדרין נקראת במילה הזאת? שהיא יושבת בטיבורו של עולם. מה הכוונה בטיבורו של עולם? במרכז העולם, באמצע העולם, כמו טבור, כי היא יושבת בבית המקדש, שזה נחשב כאמצע העולם. אגן, בפסוק קראנו, אגן השר, שהיא מגינה על כל העולם כולו. השר, וכאן המילת המפתח בשבילנו, שהיא דומה לשר. שר זה ירח, והיא בצורת עיגול. על יחסר המזג, מזיגה שמכינים יין, התוצר מהכנת יין במקור הוא דבר מאוד מרוכז. צריכים לדלל אותו בשני חלקים מים על כל חלק אחד של יין. אז ועל יחסר המזג, שאם הוא צריך אחד מהם לצאת, אם אחד מהדיינים של הסדרים צריכים לצאת ממקום ישיבתם, מבית המקדש בלשכת הגזית, והסך הכל שלהם היו 71, רואים, צריכים לבחון, אם יש 23 כנגד סנהדרין קטנה יוצא, אם הוא יוצא, ועוד יש עוד הרבה, הוא עוד הרבה אנשים שם, יש 40 דיינים שנשארו, אין שום בעיה. אבל אם הוא, נגיד, רוב רובם יצאו כבר, נשארו 24, והוא רוצה לצאת, אז הוא יכול לצאת כי ישארו 23. אבל אם נשאר סך הכל רק 23, הוא לא יכול לצאת. זה נלמד מפה, על יחסר המזג, אם יש 23 כנגד סנהדרין קטן יוצא, ואם לאו אינו יוצא. המספר 23 זה בערך שליש של הסנהדרין. רש"י אומר ש 23 זה שליש של 70. אז זה הקשר למזג, היחס הזה של חלק שליש מהסך הכל. הפסוק שוב פעם בשיר השירים, המשך הפסוק שקראנו, בתנך ערימת חיטין. מה ערימת חיטין? הכל נהנים ממנה. מחיטים יוצרים לחם, לחם היא נגיד בסיס התזונה, אז כמו שכולם נהנים מהערימה של חיטים, אף סנהדרין הכל נהנים מטעמיהן. שוב פעם בפסוק ג' שם בשיר השם פרד זיין, סוגה בשושנים. המילה סוגה כמו סייג, זה גדר, גדורה בשושנים, שאפילו כסוגה של שושנים, בניגוד לגדר טייל או גדר ביטחון שנוצר מבנייה של ביטון, סוגה, גדר של שושנים, זה נחשב גדר קלוש. אבל אנחנו אומרים שאפילו כסוגה של שושנים לא יפרצו בהן פרצות. רשי כותב סוגה בשושנים בשליש האחרון של הפירוש ברשי, גדורה בשושנים, כלומר בעזרה קלה ובהבדלה מועטת הם נפרשים מן העבירה, ואין צריך גדר אבנים להפסיקן, שאפילו אין רחוקים מן העבירה אלא גדר שושנים מפסיק ביניהם, לא יפרצו בה פרצות הגדר. ועכשיו עם הרקע הזה נמשיך בגמרא, והיינו דיומה לאי, הוא מינה לרב קנה. מינים הם הכופרים, או יכול להיות בשס, בתמוד, יש שימוש במילה מין כשימוש חילופי, לאור הצנזורה אולי לעניין הנצרות או הנוצרים. אז היה אחד כזה, אנחנו נוכל להגיד בוודאות שמין הוא סוג של כופר. אז היה מין שההוא מינה שאמר לרב קנה, אמריתו אתם היהודים שומרי התורה אומרים נידה שרי ליחודי בהדי גברה, אדם נשוי לאישה וחלק מכל חודש האישה אסורה לו כי היא חווה את הנידות, ובזמן הנידות הם לא יכולים להיות ביחד בקיום יחסים כמו בעל ואישה, ובכל זאת הם יכולים להיות בבית לבד והדלת נעול ואין שום בעיה. אז המין שואל, אפשר אש בנאורת ואינה מאבבת? מה זה שבעל ואישה ויוצאים מהנחה שאוהבים זה את זה, ובזמן נידוד היא אסורה עליו איסור חמור? כל אישה, גם אשתו של אדם, בזמן נידוד היא אסורה באיסור קרית, זה כמו לאכול ביום כיפור, הס מלהזכיר. ובכל זאת אין שום מניעה מבעל להיות באותו מיקום, אותו בית, אותו חדר נעול, ולא חוששים שהם יעברו עבירה ביחד. אז המין מתפלא, אפשר אש בנאורת ואינה מתאהבת? אמר לי הרב קנה, ענה, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים, שאפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בה אין פרצות. אנחנו סימנו עם פס כפול שלושה מקורות בפסוקים להנעל. הנעל כוונה, כתבנו מעל זה בנושא, אפילו בזרה קלה עם ישראל נפרשים מן העבירה. ריש לקיש, מקור שתיים, אמר מאחה, שוב פעם פסוק משיר השירים, כאן זה פרק ו' פסוק ז', כפלח הרימון רקתך, וריש לקיש דורש, אפילו ריקנים שבח מלאים מצוות כרימון. אז זה שוב פעם מראה שגם אנשים שהם לא נחשבים הצדיקים הגדולים, בכל אופן הם נזהרים לקיים מצוות ולא יעברו איסורים חמורים, ומספיק אפילו גדר קלוש להפסיק אותם מעבירות. רבי זעירא אמר מאחה, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. ותוספות אומר ויוח את ריח וגלף לשון ריח שייך בדם נידות כדאמרינה בסוף פרק כל היד ופרק במסכת נידה היא איתתה דעתיה דם הקמדר בלזר ערכי הוא הריח את זה ואמר היי דם חימוד הוא דם חימוד לא דם של נידות אבל מה שרואים מפה שהשימוש בה וירח הוא קשור לענייננו אותו מפגש עם המין ורב כהנה בשאלת המין בעניין הנידות אז מכאן רואים שגם הלא צדיקים הם נשמרים בדיני נידה הנאו ביריוני דהבו במשיבותי דרבי זירה דהבו מקרב להו כי איך היא נדעדו בתיובדה היו ביריוני או שהיום משתמשים בביטוי הזה ביריונים רשי כתב פריצים לשון בורים בור שהם היו בשכנות עם רבי זירה ורבי זירה דאג להם הוא רצה לקרב אותם היה מקרב אותם והפעולות שלו היה במטרה כדי שהם יחזרו בתשובה זה דנהדו זה יחזרו בתיופתא בתיופתא בתשובה והבו קפדי רבנן החברים של הקולגות של רבי זירה הקפידו הם סברו שהגישה לביריונים צריך להיות אחרת לא להתקרב עליהם כמו שעשה רבי זירה כי נח נפשי דרבי זירה אמרי כשנפטר רבי זירה אותם ביריוני אמרו עד הידנה אבי כאן יש שלוש מילים שהם כינוי לרבי זירה עד עכשיו היה חריך קטין שקי תהב בי אלן רחמי שהיה מתפלל עבורנו עכשיו הוא איננו אשתה מן בי אלן רחמי עכשיו מי יתפלל עבורנו יוררו בליביו ועבדו תשובה אז זה גרם להם שינוי תפיסה שינוי חשיבה ועקב כך הם חזרו בתשובה הביטוי הזה של קטין חריכה קטן שקי לשון שוק פעם כפי שמסופר במסכת בבא מציע נחרח הרגליים של רבי זירה והוא נהיה קטין כוונה נמוך קומה עיין שם לכל הסיפור רשי מציין את זה כאן בדיבור מטר רבי זירה בכל זאת גישתו של רבי זירה נשא פירות והם חזרו בתשובה אנחנו נציין פה ציטוט מהמשנה שלוש שורות וכולי וההמשך היה ולא היה יושב במקומו של ראשון וכולי בקטע הזה של המשנה אנחנו בשיעור הקודם הרחבנו דיבור ולכן אנחנו כאן נקצר אמר אביי שמע מינה מזה שהמשנה אומרת שלא היה יושב במקומו של ראשון כי ניידי כשכולם כשהם זזו למלות את המקום החסר כולו ניידי הוא כמו שמפורש ברשי על המשנה דיבור המתחיל ולא היה שואלת הגמרא ולמה להו מי שהיה צריך לזוז בתיאור של ההזזה שאמרנו עכשיו מי שהיה צריך לזוז מראש שורה שלישית והיה נכנס לסוף שורה שנייה וכפי שאמרנו בלימוד המשנה סדר הישיבה היה לפי גדלות כל אחד בלימוד בידיעות ההלכות כי מדובר פה בדיינים למה זה שהיה יושב בראש שורה שלישית עכשיו הוא הולך לשבת בסוף שורה שנייה למה הוא לא יכול להגיד עד העידנה אבל יתיבנה ברשע עד עכשיו ישבתי בראש, ראש של השורה השלישית, השתה מוטביטו לי בדנתי, עכשיו אתם מושיבים אותי בזנב, בסוף, בסוף שורה השנייה. אמר אביי, דיאמרי להכי. אנחנו מסבירים לאותו אותו תלמיד חכם מהשלוש שורות של התלמידים שמתואר במשנה, אומרים לו, הווי זנב לעריות ואל תהי ראש לשואלים. כל שורה שנייה, כל שורה השנייה, אפילו הקטן שבהם, היה יותר גדול מהגדול שבשורה השלישית. אז אנחנו אומרים על זה, עדיף להיות זנב לארי מלהיות ראש לשואל. המשנה, וכאן הנושא שכתבנו בשוליים בצד, כיצד מאיימים על עדי נפשות. העניין הזה של איום זה כדי לדרבן אותם שלא יעידו עדות שקר. כיצד מאיימים את העדים על עדי נפשות? היו מכניסים אותן ומאיימים עליהם שמה תאמרו מעומד ומשמועה, עד מפי עד ומפי אדם נאמן. כל אלו הם נגיד סוגים של ידיעה, אבל בלי שהם עצמם ראו את המעשה. ואנחנו שוב פעם מדברים על מעשה שהנידון מתחייב מיתת בדין. שמה אתם יודעים שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה? עם סדרה של שאלות בעניין מקום וזמן. ואנחנו, אם אתם שקרנים, אנחנו נתפוס אתכם בשאלות האלו של הדרישה והחקירה. הוו יודעים שלא כדיני ממונות, דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון ומתכפר לו. דיני נפשות, זאת אומרת, טעות בדיני ממונות, תמיד אפשר לפצות על ידי תשלום כספי. רש"י כותב, דיני ממונות, אם העיד שקר, נותן ממון לזה שנפסל על ידו, מחזירו לו ומתכפר. אבל נמשיך במשנה. דיני נפשות, אם שיקרתם ואדם ילך למות, דמו ודם זרותיו תלויים בו עד סוף העולם. שכן מצינו בקין שרק את אחיו, שנאמר דמי אחיך צועקים. אינו אומר דם אחיך, אלא דמי, לשון רבים, דמי אחיך. מה זה לשון רבים? דמו ודם זרותיו. דבר אחר, דמי אחיך, שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים. לפיכך כל, נברא אדם יחידי. רש"י מציין פה מה שאנחנו קוראים עכשיו במשנה, כל זה, רש"י אומר בשורה שנייה מתחת לגמרא, כל זה אומר להם. לפיכך נברא אדם יחידי, להראותך שמאדם אחד נברא מלואו של העולם. אז זה מה שהמשנה אומרת עכשיו. לפיכך נברא אדם יחידי, ולמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. אז זה מה שאומרים לעדים, עקב עדות שקר, נפש אחד יכול ללכת למותו, זה כאילו אתה מאבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אני לא רוצה להרחיב דיבור פה על נקודה מסוימת, אבל אני ממליץ בחום לעיין במרשה שמדייק בלשון המשנה. כבר קראנו מאבד נפש אחת מישראל, כאן כתוב מקיים נפש אחת מישראל. היינו במרשה, אנחנו נמשיך במשנה. ומפני מה הסיבה, עוד סיבה שנברא אדם יחידי? ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא, אבא שלי גדול מאביך. אנחנו מדברים על אבא הראשון. אז אם היו נבראים שני אנשים ראשוניים, זה היה יכול להיות המצב. אבל כעת שהיה רק אבא אחד, אבא קדום אחד, אדם הראשון, אז זה מונע את הוויכוח הזה שהיה יכול להיות. זה נקרא שלום הבריאות. ושלא יהיו המינים הכופרים אומרים הרבה רשויות בשמיים. בוא נגיד אם נבראו שני אנשים ראשונים, אז היה מקום למינים, לכופרים, לומר, אז יש כאן שני רשויות בשמיים, חלילה. אז לכן נברא אדם יחידי, שזה מונע מהמינים לטעון כזה דבר. מה עוד? ולהגיד גדולותו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד. כולן דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. רש"י למטה אומר בשבילי נברא העולם, כלומר חשוב אני כעולם מלא, לא אתרד את עצמי מן העולם בעבירה אחת וימשוך ממנה. בהמשך המשנה הוספנו מעוינים בצד תחת הכותרת מבנה, הדגשנו את הביטוי שמה תאמרו, מה אומרים לעדים שמהססים להעיד. נמשיך בשמה תאמרו. עכשיו אנחנו עוברים לעמוד ב', מה לנו לצרה הזאת, להכניס ראשינו בדאגה הזאת. חברה שמוסיף אפילו על האמת, אז אנחנו עונים, ולא כבר נאמר והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. מה זאת אומרת לא להעיד? יש חיוב להעיד. ושמה תאמרו מה לנו לחוב בדמו של זה. רש"י על זה אומר בשורה שלישית, ושמה תאמרו מה לנו לחוב להיות מתחייבים מדמיו של זה. ויש להוסיף פה, עדיף לנו לא לגרום מיתה לאדם, ואפילו הוא חייב. נוח לנו, רש"י ממשיך, נוח לנו לעמוד אם לא יגיד. נכון, יש חובה, אבל זה נוח לנו לעבור עבירה של נקרא לזה הכובש עדותו, לא אומר, נגיד שזה סוג של עבירה קלה, אם אפשר לדבר בצורה כזאת, על כל זה שווה לנו ולא להיות מעורבים במיתת אדם. ואני חוזר, אפילו אם הוא חייב למות. הגמרא ממשיכה, המשנה ממשיכה, והלא כבר נאמר, ככה עונים להם בעבוד רשעים רינה. רש"י כותב, אם רשע הוא, אין כאן עונש, אין ממה לדאוג כלל. יש לנו כותרת תחת הנושא בשוליים בצד אחד, אין להעיד מעומד. כבר ראינו את זה במשנה, ככה אנחנו שואלים או אומרים לעדים, מה השם התאמו מעומד? מהי מעומד? שתיים, מעשה ברבי שמעון בן שטח, והוא עם סייף בידו ודם מטפטף. יש לנו סיפור מרתק שאולי כולכם אפילו מכירים כבר. הגמרא, תנו רבנן, כיצד מי עומד? כאן הברייתא פשוט מרחיבה מה שכבר נאמר במשנה, שאל תעיזו להעיד עדות נפשות מי עומד. הנה מה זה אומר להן, שמה כך ראיתם שרץ אחר חברו לחורבה ורצתם אחריו. אתם העדים, רצתם אחרי זה שרץ אחר חברו, ומצאתם סייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר. אם כך ראיתם, לא ראיתם כלום. תניה, אמר רבי שמעון בן שטח, בואו, לפני שנתקדם, ודאי זה כבר ברור לכם, העדים האלו, אם זה מה שראו, אבל הם לא ראו את המעשה רצח עצמו, הם ראו רק את הכלי רצח הסייף עם דם מטפטף וגם הרוג מפרפר, אבל לא ראו את המעשה רציחה. אז על זה אמרנו, אם כך ראיתם, לא ראיתם כלום. תניה, אמר רבי שמעון בן שטח, יראה בנחמה, זה לשון של שבועה, של ביטוי לשבועה, אם לא ראיתי אחד, זאת אומרת, אני הייתי במעשה כזה, אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבר לחובה ורצתי אחריו וראיתי צייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר, ואמרתי לו, רשע, מי האורגול הזה? או אני או אתה. אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי, שרי אמרה תורה, פי שניים עדים יומת המת. ואני פה יחיד. היודע מחשבות יפרע מאותו האיש שהרג את חברו. אמרו, הסיפור, לא זזו משם עד שבא נחש וקישו ומת. כעת הגמרא מתמקדת בפרט האחרון שמוזכר פה בברייתא. הוזכר שאותו, נגיד, נקרא לו החשוד, מת בסופו של דבר על ידי הקשת נחש. נחש ממית על ידי הארס שהוא מטיל בבן אדם, והארס נחשב כאילו שורף את זה שהוא קש. אז אנחנו משווים הקשת נחש למיטה על ידי שריפה. במיטות בית דין אנחנו ידוע לכולכם שיש ארבע מיטות בית דין: סקילה, שריפה, הרג וחנק. ועבירות שונות נענשות על ידי מיטות שונות. למשל, מחלל שבת חייב סקילה. עבירות אחרות, יש מוצאים אותם בתחום עריות, חייבים שריפה. רצח למשל חייב מיטת הרג או סייף. והסיפור שקראנו היה סיפור של רצח. רצח אמרנו חייב בסייף. מה הקשר להקשת נחש שנחשב כעונש שריפה? זה קושיית הגמרא. שואלת הגמרא, והי בר נחש הוא, ואמר בר עכשיו כוונה חייב אותו מיטה של הקשת נחש, דהיינו שריפה, ואמר רב יוסף, וכן תני דבי חזקיה. תשימו לב קודם כל שיש לנו כאן קושיה ארוכה, וגם נושא כתבנו בצד שכך: אף הפי שבטלה סנהדרין, דין ארבע מיטות לא בטלה. נכון שהיום אין סנהדרין שיכולים, שמתפקדים כסנהדרין שיכולים להמית באותם ארבע מיטות בדין שאנחנו הזכרנו, אבל הרעיון שאדם חייב עונש אחד מארבע מיטות בית דין, הרעיון הזה וקיום מוות מקביל עדיין יש, לא על ידי סנהדרין כמובן, כפי שנראה עכשיו. אז יש פה מקור שאומרת, מיום שחרב בית המקדש, אף הפי שבטלה סנהדרין, אולי רק נציין שרק אם יש סנהדרין שיושבת בבית המקדש אפשר לבצע מיטות בית דין באופן כללי, אבל מיום שחרב בית המקדש אף הפי שבטלה סנהדרין, נדלג השואה בסוגריים, דין ארבע מיטות לא בטלו. ומה הכוונה לזה? והברייתא כעת תרשום לנו סדרה של הסברים ששייכים לכל אחד מארבע מיטות בדין. לפני שנתקדם, אבל יש את הסוגריים בסוף, בתוכם כתוב שלמרות שבטלה סנהדרין, ארבע מיטות לא בטלו. שואלת רמה בתמיה, לא בטלו והבטלו, כפי שהסברנו פה שסנהדרין בתי דין לא ממיטים מאחר שחרב בית המקדש, אז כן בטלו ארבע מיטות בדין, אלא דין ארבע מיטות לא בטלו. מי שנתחייב סקילה, זאת אומרת בזמן הזה שאין בית המקדש, אין סנהדרין שיושבת בלשכת הגזית, מי שחילל שבת נגיד במזיד ביודעין, זה דוגמה למי שנתחייב סקילה, או נופל מן הגג, או חיה דורסתו. התרחישים האלו של נפילה מן הגג, זה דווקא דומה לאיך שהיו סוכלים הנידון. היו דוחפים אותו מגובה מסוים, והוא היה נופל למותו. אז בסדר, אז אין בית דין שדוחפים אותו על ידי שלוחי בית דין, על ידי העדים וכו'. אין, אבל זה לא מעונע מההשגחה העליונה מלגרום לכך שאותו מחלל שבת במזיד ייפול מן הגג. או חיה דורסתו, גם זה סוג של הפלה ארצה על ידי חיית טרף. מי שנתחייב שריפה, או נופה בדליקה, או נחש מה קישו. וכאן הדגשנו עם קפקוף הקשר בין נחש לשריפה, ושריפה היא עונש שמגיע לאנשים שעוברים בסוגים שונים של גילוי עריות. מי שנתחייב הריגה, וגם זה קפקפנו, כי זה קשור לסייף, וזה כולל מי שעובר על רצח, או נמסר למלכות, או דיסטין באין עליו, הם מחסלים אותו. מי שנתחייב חנק, או טובע בנהר, או מת בסרונקי, סרונקי זה שם של מחלה שבסופו של דבר אדם נחנק מאותו חולי. אז השאלה עוד פעם, בסיפור למעלה ראינו אותו חשוד ברצח הוקש על ידי נחש, זה שריפה, אבל מיטת שריפה לא שייך לרוצח. מה ששייך לרוצח זה מיטת הרג או סעיף. הגמונה אמרי, ההוא חית אחיתי אבא בי, אותו חשוד בסיפורו של שמעון בן שטח, הוא היה חייב משום חטא אחר, חטא אפילו יותר חמור מחיוב סייף. בארבע מיטות בדין הם מסודרים לפי חומת עבירה, ואותו חשוד היה חייב משום עבירה אחרת שהעונש שלו שריפה. ואמר מו, מי שנתחייב שתי מיטות בדין נידון בחמורה. אז לדוגמה, אותו חשוד למעלה בסיפור, נכון, הוא היה חשוד על רצח, הוא בפועל באמת רצח, רק שלא יכולנו לדון אותו, הוא עבר על רציחה, אבל הוא גם עבר על גילוי עריות. וגילוי עריות בסדרה של חומרת עבירות נחשב יותר חמור, ולכן הוא מקבל את המיטה החמורה מבין שניהם. מי עומד וכולי. בצד יש לנו כותרת נושא, עדות על פי עומד, מתי פסול? אחד, בנפשות. שתיים, גם בממונות. הגמרא, בדיני נפשות הוא דלא עמדינן, בדיני ממונות עמדינן. משמע מהמשנה שדווקא בדיני נפשות לא אומרים עדות מי עומד, וכל הסיבה שאנחנו מגבילים את הפסול עדות מי עומד לנפשות, כי רק בעדים הבאים לנפשות אנחנו רואים במשנה שמאיימים עליהם, מזהירים אותם לא להעיד מי עומד. ולא ראינו במשניות שיקול כזה בידי מלמונות. אז זה מביא אותנו להסיק מסקנה כזאת שרק בדיני נפשות לא אומרים עדות מעומד, אבל בדיני מלמונות אפשר. כמען, איזו דעה בתנאים מחלק בין דיני מלמונות לדיני נפשות? כרבי אחא. בסופו של דבר, אם אנחנו נמשיך בקו הזה, משנתנו היא לפי שיטת יחיד, רבי אחא. תתניא, רבי אחא אומר, גמל האוכל בין הגמלים, ונמצא גמל הרוג בצדו. פה מתואר גמלים בשעת פוריות שלהם, בזמן ההזדקקות שלהם. הגמל, נדבר אולי בלשון העם, הגמל באותה תקופה הוא משתגע. זה נקרא אוכל, בלי להיכנס לפירוש יותר מפורט. הוא משתגע ומאוד מסוכן להיות על ידו. הוא יכול לבעוט, והבעיטה של גמל ידוע זה יכול להרוג. אז היה כזה דבר, גמל האוכל בין הגמלים, ונמצא גמל הרוג בצדו, ובידוע שזה הרוגו. עכשיו, אנחנו לא ראינו הגמל הזה הורג את הגמל, רק ראינו אחד משתגע ועל ידו גמל הרוג. ולפי רבי אחא אפשר להסיק מכאן שאותו גמל שהוא אוכיר הוא זה שהרג את הגמל ההרוג בצדו. וממילא מדובר בגמלים שהם בבעלות בעלים, אז הבעלים של הגומל הגמל האוכיר הוא יהיה חייב לפצות את בעל הגמל הרוג. אז עד הנקודה הזאת אנחנו נאלצים לומר שהמשנה שלנו שאומרת שעדות מעומד הוא בעייתי רק בדיני נפשות, אבל נוכל לקבל עדות כזאת בדיני ממונות, אז משנתנו לפי רבי אחא. ואיך הגענו למסקנה הזאת? בגלל שהאיום הזה של לא להעיד מעומד כתוב במשניות רק אצל עדי נפשות. שואלת הגמרא, כאן יש לנו סימנו דחייה ארוכה. בסופו של דבר אנחנו לא נגיד שהמשנה שלנו הוא דווקא לפי רבי אחא, אלא יכול להיות שהמשנה שלנו שפוסלת עדות מעומד היא עליבא דרבנן, והם יפסלו מעומד גם בדיני ממונות. ולתמך, עד מפי עד דקטני. אצלנו במשנה ראינו שעמדנו מול עדים שבאו להעיד, עדי נפשות, והזהרנו אותם, מה אם שמעתם העדות בלי לראות את זה ממש, אלא עד מפי עד, אז זה פסול. עכשיו, עד מפי עד דקטני שכתוב במשנה, אתם עכשיו תגידו בדיני נפשות הוא דלא אמרינן, בדיני ממונות אמרינן? בגלל שזה מוזכר פה במשנה שקשור לדיני נפשות, רק בדיני נפשות עד מפי עד פסול, אבל בדיני ממונות עד מפי עד הוא מקובל והתנן. אבל יש משנה במקום אחר שכתוב, אם אמר, וכאן הוא נושא של ממונות, הוא אמר לי שאני חייב לו, איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, שאותו נידון נגיד לבא כספים. אני לא ראיתי את הלווה, אומר העד, אני לא ראיתי את זה, אבל מישהו סיפר לי, זה נקרא עד מפי עד. לא אמר כלום עד שאומר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז. על מה? אז מה רואים מפה? אף אגב תפסילי, כוונה עד מפי עד בדיני ממונות, אמרינן להו בדיני נפשות. רשי כותב פה אמרינן לי בדיני נפשות להרבות הדברים, כאילו להציג רשימה ארוכה של דברים שאומרים לאותם עדי נפשות, ולפרש לעיין, ובדיני ממונות לא אכפת לנו לאיים עליהם כל כך. זה לא אומר שמותר או כשר עד מפה עד, אלא אין צורך להרבות איום על עדי ממונות. כפי שאמרנו מקודם, אפשר תמיד לפצות. אז מה אנחנו רואים מפה? שלמרות שעד מפה פסול בדיני ממונות, הפסול הזה מופיע בדיני נפשות. שוב פעם, לא לאבוקי, לא למעט בדיני ממונות, זה גם בדיני ממונות. החנמי, גם פה, העניין של עומד. אף אגב דה פסילי בדיני ממונות. אמרינו בדיני נפשות. ומה התוצאה מכאן? שמשנתנו יכול להיות גם אליבא דרבנן. או אליבא דרבנן. אנחנו לא נאלצים להעמיד את המשנה כרבי אחא. יש הערה בתוספות, ויש לומר, יש לנו כוכבית פה בתוספות, באמצע תוספות דיבור מתחיל כמן, ויש לומר דלמסקנה דהכה דמשני מתניתין אפילו כרבנן, אין צריך לעוקמי דרב אחא וכולי. אני קראתי פשוט באמצע התוספות רק להבליט ההתייחסות שלו למה שאמרנו בתור מסקנה כאן, שהמשנה שלנו אפשר להעמיד אותו כרבנן. נחזור לגמרא. הבו יודעים וכולי, שכן מצינו בקין דמי אחיך. אלו הם המילים שהגמרא תתייחס אליהם. לפני שנמשיך, רק נשים לב לסימון של פס הכפול, ובצד תחת הכותרת נושא/מבנה כתבנו מימרות של רב יהודה בריד רבי חייא הקשורות לקין והבל. אמר רב יהודה בריד רבי חייא מלמד מה שכתוב אצלנו בפסוק דמי אחיך, מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות פסיעות שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאה. זה רצח הראשון. עד שהגיע לצווארו. רש"י אומר פצעים מכת חרב. קרי פצעים. חבורות. לכן נאמר דמי. לשון רבים. נמשיך בגמרא. וימר רב יהודה ברד רבי חייא מיום שפתחה הארץ את פיה. אנחנו מדגישים את המילה פיה עם קפקוף, וקיבלתו לדמו של אבל שוב לא פתחה, שנאמר מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק, מכנף הארץ ולא מפי הארץ. אז מדיוק לשון מהמילה מכנף למעט מפי, אז מסיקים שרק פעם אחת הארץ פתחה את פיה. שואלת הגמרא את איבי חזקיה אחיו. אחיו כוונה אח של רבי יהודה. ראינו פה מימרה של רבי יהודה בנו של רבי חייא. רבי חייא היה לו עוד בן, הם דווקא היו תאומים, שמו חזקיה. אז חזקיה אחיו של רבי יהודה שואל בפרשת קורח כתוב ותפתח הארץ את פיה. אמר לי לרעה פתחה, לטובה לא פתחה. מה שאני אמרתי שמיום שפתחה הארץ את פיה בזמן הריגת הבל, זה היה לקבל את דמו, זה נחשב לטובה. אבל לבלוע את הרשעים של אנשי קורח, זה כבר ממש סיפור אחר. זה נקרא לרעה. זה הארץ פתחה פיה להניש את אותם אנשים. ויאמר רב יהודה ברד רב חייא גלות מחפרת עוון מחצה. סימנו במעוין כזה גלות מחפרת. נראה כמה וכמה מימות בנושא הזה. אז הוא אומר שהגלות, אדם שנגלה ממקומו, יש לזה כוח לחפר אבון במחצה. וזה קשור פה שוב פעם לתאין, מעיקר כתיב הייתי נע ונד, ובסוף כתיב וישב בארץ נוד. אז לא רואים את הכפילות לשון נע, רק נוד. זה בגלל שהוא סבל גלות, הוא נזרק מגן עדן והוא נזרק ממקומו אחרי הרצח וישב בארץ נוד. אמר יהודה, גלות מחפרת שלושה דברים, שנאמר שלושה, כוונה שלושה סוגי עונש גלות יכול לחפר עליהם, שנאמר יושב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר, ויוצא ונפל אל הכסדים הצרים עליכם יחיה ויתה לו נפשו לשלל. אז בזה שהם נופלים אל הכסדים, יוצאים ממקומם, הם לא יצטרכו לסבול את החרב, רעב ודבר. רבי יוחנן אמר, גלות מחפרת על הכל, שנאמר הפסוק, הרקע לפסוק הזה הוא קשור ליחוניה המלך. הוא היה מלך לקראת סוף בית ראשון, אחריו היה צדקיהו, אבל על אותו מלך יחוניה כתוב, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. ובאת על דגלה, אנחנו יודעים שהוא גלה לבבל על ידי נבוכדנצר. מה כתוב אחרי שהוא גלה? תיב, ובני יחוניה אסיר שאלתיאל בנו. אז הנה מקודם אמרנו האיש הזה אבירי, והנה רואים שיש לו בן. ציטטנו כעת פסוק מדברי הימים, כידוע אולי לחלק מכם, אולי לכולכם אפילו, שהפסוקים בדברי הימים שמאופיינים על רשימות ארוכות של שמות, הרבה פעמים אותם רשימות שמות בעצם מתייחסים לאדם אחד, והשמות האלו הם תיאורים לכל מיני דברים שונים. אז קראנו עכשיו פסוק, בני יחוניה אסיר שאלתיאל בנו, אסיר, מה הכוונה? שעברתו אמו בבית האסורים. אנחנו מדברים על הבן של יחוניה, ליחוניה היה אישה והיא התעברה מבעלה בזמן שהוא היה בבית האסורים. זה המילה אסיר. שאלתיאל, ששתלו כל שלא כדרך הנשתלים, כאילו הכניסה להיריון שלו היה משהו משונה. גמירי, אנחנו במסורת יודעים שאין האישה מתעברת מעומד, זאת אומרת בלשון עמידה, עמידה בניגוד לשכיבה. אז אין אישה מתעברת מעומד, ואנחנו ממשיכים לדף למד ח', והיא נתעברה מעומד. זה ההבנה של הדרשה הראשונה של השם הזה שאלתיאל, ששתלו כן. דבר אחר, שאלתיאל, שנשאל על עלתו כן. רש"י אומר, על עלתו להתיר לו גזירה שנשבע שלא יהיה לו בן, ותירו לו פמליה של מעלה, ושבוע כתיבה בהי פרשה, תכתבו את האיש הזה וכולי בספר ירמיהו. שם בדברי הימים, שהתחלנו לדרוש פסוקים בדברי הימים פרק ג', כעת ציטוט מפסוק י"ט, מילה אחת, זרו בבל, שנזרע בבבל, ומה שמו? נחמיה בן חכליה שמו. כפי שהקדמנו והסברנו מקודם, שיש לפעמים הרבה שמות וכולם מתייחסים לאדם אחד, ולפי הגמרא כאן כל השמות האלו, או כל המילים, השמות האלו מתייחסים ל נחמיה בן חחליה. יהודה וחזקיה בני רבי חייא, הבו יתפי בסעודת הקמי רבי, ולא הבו כאמרי ולא מיני. הזכרנו מקודם את מימות של רב יהודה בניו של רבי חימיה, וגם ראינו את הקושה של אחיו חזקיה. אז הנה סיפור שקשור אליהם. אז מה היה? הם היו יושבים אצל רב יהודה הנשיא רבי. רק נציין שאבא שלהם רבי חייא היה ממש בן דורו של רבי. הוא חיבר הרבה מהברייתות, וכאן מדובר בבנים שלו יחד עם אבא שלהם, שהם היו בסעודה אצל רבי, והם ישבו שם בשקט, בשתיקה. זה כוונה, ולא אהבו כאמרי ולא מידי. אמר לו הוא, רבי אמר, אגברו חמרה דרדקי, תשקו יין לילדים, כי איך היא דלימו מילתא, כדי שהם יגידו משהו. כיוון דאיבזום, אחרי שהיין השפיע עליהם, פתחו ואמרו. וכאן ציינו נקודה ארוכה, אין בן דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל, ואלו הן ראש גולה שבבבל ונשיא שבארץ ישראל, שנאמר בקשר למושיען של ישראל, כתוב, והיה למקדש ולאבן נגף ולצור מכשול לשני בתי ישראל. שוב פעם נזכיר, הם הבנים האלו של רבי חייא היו ישבו אצל רבי יהודה הנשיא. אמר להם, בניי, קוצים אתם מטילים לי בעיניי. מה שאתם בעצם אומרים, שלא יהיה ישועה בעין בן דוד בא עד שמשפחתי יחלה. אמר לרבי חייא, אבא שלהם הגיב, רבי, אל ירא בעיניך, יין ניתן ב-70 אותיות, כוונה הגימטריה של המילה יין 70, וסוד ניתן ב-70 אותיות, המילה סוד גם כן בגימטריה 70, נכנס יין יצא סוד. אז כאילו ברובד הפשטני פה, אם אתה מתרגז או נעצב על ידי הדיבור שלהם, זה לא בא מהם, זה משהו עמוק יותר. השקטע אותם יין, יצא, נכנס יין, יצא סוד, משהו ממקום עמוק, מקום אחר. אמר רב חיסדא, אמר עוקבא, וימר לה, אמר רב חיסדא, דרש מרי בר מר, מי דכתיב, וישקוד השם על הרע ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוקינו. כלומר, המילה וישקוד זה עניין של מהירות, וימהר, כאילו וימהר השם על הרע. אז הפסוק הזה קצת תמוע, משום דצדיק השם וישקוד השם על הרע ויביאה עלינו. מה זה להביא רע באופן מהיר? זה ביטוי של צדקות? הגמרא עונה, אם אנחנו רק נשים לב שיש פה א' ועוד כמה שורות, שורה שלישית ברחבות, אולה מסומן באות ב'. אז הגמרא עונה, אם צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהקדים גלות צדקיהו ועוד גלות יחוניה קיימת. בחורבן בית המקדש, לקראת סוף בית המקדש, בשנה בערך שנה שמינית של מלכות נבוכדנצר, הוא הגלה את מלך יהודה יחוניה יחד עם 1,000 תלמידי חכמים. אנחנו נזכיר אותם עוד מעט מהפסוק החרש והמסגר. כעבור 11 שנה, עברנו משנה, נגיד, שמינית של נבוכדנצר, בשנה התשיעית של מלכות נבוכדנצר, זאת אומרת, 11 שנה אחר כך הייתה הגלות האחרונה הגדולה של מלך צדקיהו. ועם צדקיהו הגלו המסות. יכול להיות שיש גם אחרי זה עם גדליה בן אחיקם, אבל לא ניכנס לזה. אז הקדוש ברוך הוא, לפי מה שמסופר פה בגמרא, הקדים גלות צדקיהו. יכול להיות שהם היו יכולים להישאר במקומם בארץ ישראל לעוד כמה שנים, אבל מה שהיה קורה, שאם גלות צדקיהו, שזה כולל את המסות של האוכלוסייה, אם זה היה שוהה כמה שנים, בזמן נגיד הזמן הסופי, לא היה נשאר אנשי יחוניה, אותם תלמידי חכמים שהוגלו כבר כמה שנים רבות לפני כן, כבר לא היו מחזיקים מעמד, היו כבר מתים. אז מה זה משנה? כי גלות יחוניה כלל את כל התלמידי חכמים, ובזה שהקדים גלות צדקיהו, בעוד שגלות יחנה קיימת, היה אפשרות ללימוד תורה. הרבנים מחנכים שהיו מלמדים אותם יהודים שגלו בזמן צדקיהו. אז נקרא את זה עוד פעם בגמרא, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים גלות צדקיהו ועוד גלות יחוניה קיימת. ואז אצל הגלות הזאת של יחוניה היו תלמידי חכמים ויכלו ללמד תורה לבאים אחריהם בגלות צדקיהו. תכתיב בגלות יחוניה החרש והמסגר אלף. והדרשה לפסוק הזה, חרש כמו נגיד חירש, חרש, כיוון שפותחים אותם תלמידי חכמים בתורה, הכל נעשו כחירשים. זה אותם אותיות, חרש וחירשים. אז כשהם היו פותחים בתורה, כל השאר נעשו כחרשים, כי הכוונה הזה היו מקשיבים. מסגר, כיוון שסוגרים בהלכה, שוב הם פותחים. זה המסגר. מה זה? אז רש"י מסביר, כיוון שסוגרים דבר הלכה הנעלמת מהן, אין לה פותחים אחרים. והגמרא ממשיכה, וכמה היו? אלף, כפי שמוזכר בפסוק. אנחנו חוזרים לרעיון של או התמיעה שבפסוק, משום דצדיק השם וישקוד הוא מיהר להביא את הרע. מה הכוונה? אולה אמר שקדים שתי שנים ונושנתם. המילה ונושנתם שמופיע בפסוק בדברים פרק ד', הגימטריה של המילה הזאת 852. עכשיו הגלות בפועל היה 850 שנה אחרי כניסתם לארץ. מכניסתם לארץ עד בניין בית ראשון היה 440 שנה. ובית ראשון עמד סך הכל 410 שנים. אז 410 פלוס 440 סך הכל 850. נסתכל בפסוק, אנחנו הוספנו את זה בשוליים למעלה, דברים פרק ד' פסוק חף ה' מפרשת ואתחנן בספר דברים. הפסוק כתוב בפסוק, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ושחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. פסוק חפף, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות העובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שמה רשתה לא תאריכון ימים עליה כי אשמד תשמדון. אז יש פה תיאור של השמדה כללית עקב עבודה זרה, עקב עבירות, וזה יהיה במצב של ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? אמרנו על 852 בגימטריה. אז אם אם זמן כזה עובר והם עסוקים בעבודה זרה, השמדה, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא, כפי שאולה מספר, הקדים שתי שנים ונושנתם. החובן הבית עם גלות ישראל היה כעבור 850. אז לא הגיעו ל-852 שנה של רשע של עבודה זרה, כי הוגלו שנתיים לפני כן. וזה גרם לכך, או מנע מהם השמדה סופית. אז זה הצדקה שהקדוש ברוך הוא הקדים את הגלות, הקדים את הרעה. זה הפסוק שקראנו מקודם, וישקוד השם על הרעה. ממשיך הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, שמע מינה, מהרה דמרי אלמא תמני מאה וחמשין ותרטין הבו. מה זה נקרא מהירות אצל הקדוש ברוך הוא? קראנו את זה מקודם בפסוק, קראנו בפסוק חבב, כי אבות הובדון מהר, וזה אחרי כמה זמן? ונושנתם, 852. אז תפיסת זמן אצל הקדוש ברוך הוא הוא לא כמו התפיסת זמן של האנושות, של בני אדם, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, אומרים גם כן בפסוק, יום אחד כמו אצלנו 1,000 שנים. לפי כך וכו', תנו רבנן, אדם יחידי נברא ומפני מה? אז אנחנו כאן רואים ברייתא שהיא מרחיבה מה שכבר נאמר במשנה. בצד, בשוליים כתבנו תחת הכותרת, קודם כל יש לנו נושא כללי, וזה ממשיך עד עמוד ב'. אדם הראשון. והנושא לקטע הבא אצלנו, אחד, למה נברא אדם יחידי? ובהמשך אנחנו נראה, אבל אנחנו לא נגיע לזה היום בשיעור, שבח השם מזה שכולם באים מאדם הראשון, מאותו דפוס, ואין שניים שדומים זה לזה. ועוד נושא שיבוא בהמשך העמוד, למה אדם נברא בערב שבת? אז אנחנו ניגע כאן לנקודה הראשונה. תנו רבנן, אדם יחידי נברא ומפני מה? שלא יהיו המינים אומרים הרבה רשויות בשמיים. כבר הסברנו את זה במשנה. דבר אחר, מפני הצדיקים ומפני הרשעים, שלא יהיו הצדיקים אומרים אנו בני צדיק, רשעים אומרים אנו בני רשע. מה יכול להיות המשמעות של הדברים האלו לולא היו באמת? אז רשי מפרש קצת למעלה מפה, אנו בני צדיק, אבינו צדיק נברא. אילו אם היו שני אבות ראשונים, זה שהיה צדיק, הצאצאים היו אומרים כזה דבר, לפיכך אנו צדיקים ואיננו צריכים להתרחק מן העבירה כי לא ניכשל בה. אנו בני רשע, ממשיך רשי, ואיננו זקוקים בתשובה ולהצטדק כי לא יועיל. נחזור לגמרא, ומיותר לציין שהדברים האלו הם טעויות גמורות. אדם שבא מאבא צדיק, זה לא מחייב שהבן יהיה צדיק, והוא מאוד מאוד חייב להיזהר מלהתרחק מפיתויים, מעבירות. וכמו כן, בן של רשע, תשובה ומעשים טובים של הבן מבטיחים לו עתיד טוב, למרות שאבא שלו היה רשע. דבר אחר, ממשיך הגמרא, מפני המשפחות. למה אדם נברא יחידי? בגלל המשפחות, שלא יהיו משפחות מתגרות זו בזו. ומה עכשיו שנברא יחיד מתגרות? נבראו שניים על אחת כמה וכמה, דבר אחר מפני הגזלנים ומפני החמסנים. רש"י כותב הגזלנים והחמסנים שיומו קרקע זה לבני אבינו הראשון הייתה, ולא לבני אביכם. זה היה אם היו שני אבות ראשונים. הגמרא ממשיכה, ומה עכשיו שנברא היחידי גוזלין וחומסין? זאת אומרת, האבא הראשוני היה, כל הקרקעות היו שלו, ובכל זאת הצאצאים מתווכחים. נבראו שניים על האחת כמה וכמה, כמו שרש"י תיאר. עד כאן שיעורנו להיום.